שבוע טוב, מוצאי שבת קודש, פרשת ויחי. סיימנו היום שלוש פעמים חזק. חזק חזק ונתחזק. וצריך להגיד שהעניין הזה של החזק, אנחנו אומרים שלוש פעמים חזק חזק ונתחזק, זה כדי, כמו שאמרנו בשיעור על פרשת השבוע, העניין של החזק, אנחנו צריכים לדעת מה, למה צריכים להגיד לבן אדם חזק שהוא גומר ספר? אמרנו ספר, למה צריך להגיד חזק? משום שאדם יש לו נטייה שכשהוא גומר הוא מרגיש שבע רצון. הוא אומר ברוך השם סיימתי ספר. אז אומרים לו חזק חזק, אל תיפול ברוחך כי עוד לא התחלת. שאל אותי השבוע תלמיד, התקשר אליי לשאול אותי, כי אני דורש מהם ללמוד קודם כל גמרא בקיאות, אחר כך יהיו. אז הוא כל הזמן אני דורש בקיאות, בקיאות, קודם כל. אז יום הוא התקשר אליי השבוע הביתה, אמר לי, הרב, אני לא מבין, לאיזה בקיאות אתה מתכוון? למה אתה מתכוון? עכשיו, אנחנו חילקנו ביניהם כל שניים, שלושה, מסכת אחרת. כי אנחנו רוצים כמה שיותר מסכתות בזמן מסוים, ואחר כך כל אחד יתחלף, יוכל ללמד את חברו, חברותות חדשות. אז הוא אמר לי, עד איזה רמה של בקיאות אתה מתכוון? מה זה בקיאות? אמרתי לו, איזה מסכת אתה לומד? אמר לי, אני קיבלתי סוכה. אמרתי לו, טוב, אז אתה כבר לומד מאלול, יש לנו אלול, תשרה, קצת, כי יוצאים לבין הזמנים, חשבן, כסלב, עכשיו אנחנו בטבת. זאת אומרת, למדת נאמר שלושה חודשים. לא הסתדר קצת פה, קצת שם, חודשיים וחצי. בסדר? טוב. כמה פעמים מוזכר עד עכשיו בדפים שלמדת המילה סוכה? הוא השתתק. אמרתי לו, זה אני מתכוון בקיאות. אז הוא אומר לי, זה המון. אמרתי לו, נכון, אנחנו לא ממהרים משום מקום, אנחנו צריכים ללמוד, צריכים לדעת בקיאות, זה לדעת, בקי, מה זה בקי? אחד שיודע, שואלים אותו, הוא יודע לענות. אחר כך יש סביר, אחד שמתוך משהו בקי כבר הוא מעלה סברות משלו. כי הגמרא דנה במסכת סנהדרין מה זה דיין שיכול לדון לבד, או איך ממנים דיין. אז אומרים שצריך להיות בקי וסביר. אז קודם כל צריך להיות בקי. אז אמרתי לו, שתדע כמה פעמים המילה סוכה יש במסכת, אז תוכל לעבור למסכת הבאה. עד אז יש זמן.
הגרן נדמה לדבר.
כן, הוא פעם שאל.
סוכה עם וב.
עם וב, בלי וב, כן. אבל זה מה שאומר, כמה פעמים מוזכר סוכה?
כמה פעמים מוזכר סכך.
כן, כמה סכך. אני לא אגיד, אני לא יודע, אני לא אמרתי שאני בקי. לכן אני דורש שקודם כל האדם יהיה בקי. בקי זה אומר שידע, שידע את הדברים שהוא לומד. כי יש נטייה לאנשים, מה לעשות, להעמיק הרבה בדבר מסוים וממילא, אבל הם לא מכירים את המכלול, ואז באמת נוצרים חללים. לכן אומרים חזק חזק ונתחזק. גמרנו מבראשית, עברנו את כל הפרשיות, סיימנו ביחי, היום כבר התחלנו שמות. ואדם צריך לשאול את עצמו, בסדר, אני כבר 30 שנה שומע את הפרשות האלה. אולי אפילו יותר, יש פה אנשים 50 שנה. יש פה אנשים 60 שנה. מהשם, קטנים שומעים, 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 כל שנה אותו דבר. איך זה יכול להיות שאם היום ישאלו אותי פסוק מאיזה פרשה, מספר בראשית, ואני לא יודע להמשיך אותו. אני לא מדבר על פרשנות, וכל שאני יודע להמשיך. 30 שנה אני אומר אותו דבר, ונשאר אותו דבר. לכן אומרים חזק, חזק ונתחזק. תתחזק. מה זה חזק, חזק ונתחזק? אנחנו יודעים שאומרים שהמינימום לשינון כמה הוא? שלוש פעמים. המינימום. תחזור פעם אחת, תחזור פעם שנייה, פעם שלישית. זה המינימום. אחר כך יש מי שאומר, אינו דומה, השונה פרקו 100 פעמים, ומאה ואחת. זה משהו אחר, זה כבר הסבר אחר. אבל יש מינימום. כשאתה לומד עניין, תלמד אותו, תחזור עליו, תחזור עליו. ראיתי דבר יפה אצל אחינו התימנים, שאני באמת התלהבתי ממנו, בלימוד גמרא. אני לא יודע מה בדברים אחרים, אבל הייתי בשיעור גמרא אצל תימנים. וזה היה דבר נורא מעניין. יש שם הרב שמלמד, יש את הציבור, יש לו אדם שנקרא, בזמן הגמרא היו קוראים לו אמורה.
מתורגמן.
אבל פה אין מתורגמן, כולם מדברים עברית. אז לכן לא צריך מתורגמן. אז אצלהם יש דבר שנקרא איש הדקדוק. הוא מומחה גדול בלשון. יודע להגות את האותיות כמו שצריך. לשים פיסוק איפה שצריך, סימן שאלה, הכל מדוקדק העוגן. מה קורה? לומדים. אז הרב אומר, היום אנחנו לומדים את הסוגיה מעמוד פלוני, דף א' או דף ב', שורה כך וכך, עד, כן, עד המקום הזה והזה. מראה, אומר לכולם, זה מה שלומדים היום. מה עושה אותו אדם? איש הדקדוק, מתחיל כולם בשקט, גם הרב. הוא מתחיל לקרוא. קורא בכל...
הוא גורס בדקדוק.
גורס את המקום שנאמר. והוא קורא בדיוק כמו שצריך. איפה יש סימן שאלה, איפה יש פסיק, איפה יש התאמה, איפה יש הדגשה. בגמרא. גמר את זה, הרב מתחיל להסביר את הסוגיה. מתחיל להסביר את הקושיות, מתחיל להסביר את הבעיות, מתחיל להסביר את התירוצים, מסביר את כל המהלך. גמרו הכל, כולם ביחד, חוזרים עוד פעם. הנה חזק, חזק ונתחזק. שלוש פעמים אותו דבר. פעם אחת לשמוע נכון, כי כשאדם קורא נכון, כבר מבין. כבר הדברים יותר מובנים. אם אדם שם פסיק במקום הלא נכון, או סימן שאלה במקום הלא נכון, אין שאלה שם. זה כבר לא השאלה. שינה את המקום כבר משמעות, איננה. לפעמים יש שאלה, שלכאורה בגמרא הרי, אם לא גמרות חדשות שיש בהן פיסוקים, אז אין, זה רצף אחד ארוך. ואדם בטעות שם סימן שאלה במקום הלא נכון. אין שאלה בכלל, זה, אין דבר כזה. והוא קשה לו, הוא לא מבין איך זה, מה השאלה בכלל, נכון, הוא לא מבין, אין שאלה. אם הוא שם פסיק במקום הנכון, פתאום הכל נהיה אחרת. הוא רואה, הבנו, עכשיו אני מבין למה יש סתירה. זזת מילה אחת, כבר אין סתירה. לא זזת במקום, יש סתירה. הכל ברור. הפעם השלישית, זה הנתחזק. שזה חוזרים כולם ביחד, ואז אתה מתחיל מחבר בין הקריאה, לבין השיעור, לבין ההבנה. אז יש לנו שלוש פעמים. אז יהיה רצון באמת שאנחנו נלמד קצת. מבראשית עד ויחי. אדם אולי ראוי, ככה עצה, שבמקביל לשניים מקרה אחד תרגום מי שנוהג לעשות את זה כל יום, ומי שנוהג להשלים פרשיותיו עם הציבור ביום שישי, שיש קצת יותר זמן. אולי פעם היה, היום יש פחות. היום אנחנו מעשים את השבת על השבת. אבל למצוא את הזמן להשלים פרשיות, אז שימצא זמן לפעמים, ככה בשעות הפנאי, לחזור בחזרה מבראשית של הבקיאות. שרק יקרא את הפסוקים, שיהיה בעניינים, שיזכור לאט לאט, יאסוף. כי הידיעה של חמישה חמישי תורה, ובוודאי נביאים וכתובים, הם הבסיס לכל התורה כולה. הכל, המשנה בנויה על זה, והגמרה בנויה על זה, וההלכה בנויה על זה. אין דבר שאין לו מקור מן התורה. אז אם אתה לא מכיר את המקור בתורה, קשה לך להבין את העניין אחר כך. טוב לדעת, טוב לדעת ולגרוס 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 את התנ"ך, שאדם יהיה בקיא בו. יש שיטות ברקאי, יש זילברמן, כל מיני כאלה, אבל השיטה הכי טובה זה מה שהמשנה אומר, בין חמש למקרא, אז אנחנו כבר לא בני חמש, אבל לפחות ניקח, כן, ניקח גרסה ופשוט לקרוא, לא צריך להבין, רק לזכור, לזכור. אמר לי פעם מישהו שפעם, מה זה היה גאון? גאון היה שידע הרבה דברים בעל פה. וידע כל דבר בעל פה, הרבה בעל פה. אבל כמה גאונים היו בעם ישראל? כמה? לא הרבה. מעטים, מתי מעט. גם תקופת הגאונים שקראו להם גאונים, אז לא כולם ידעו הכל בעל פה. אבל היו גאונים מבחינת החשיבה. אבל גאונים שכל דבר היה אצלם כמו בקופסה, והכל אצלם מעטים היו. אז מה נשאר לכולם? זה רק לגרוס. כי זה מובטח. כך גם כותב הרמב״ם, שיגרוס בקול, שישמע על האוזניו, והוא מובטח שזה יישאר.
כתוב, הדור הדור ואל תצטרך כן, לפלדור.
נכון, וזה בקי, זה נקרא בקיאות. בקיאות זה לדעת את הדברים.
יש הגמרא גם מכריעה בין בקי לחריף.
נכון.
זה אומרת שבקי
בקי עדיף.
עדיף כי נכון. כולם צריכים אותו.
זה סיני ועוקר ערים או בקי, נכון.
למה? כי אי אפשר לבנות חריפות ופלפול והכל לפני, אם יהיה לך את הבסיס, נכון. בקיאות עצמה.
נכון.
לכן זה ככה, השיטה בעצם של הרב סבתו שמתחיל תמיד עם הבקיאות מתוך זה.
כן, אבל אני אומר מתוך ניסיוני בישיבות, צערנו הרב, אחד הדברים הנשכחים זה התנ"ך. יש שיעורי תנ"ך, אבל זה לבגרות. אבל ללמוד תנ"ך בשביל לדעת תנ"ך זה כבר דבר שהוא מיעוט שבמיעוט שמקדישים סדר תנ"ך. אלא יותר זה, שלום עליכם, יותר זה בשביל המבחנים. לכן אני חושב שברכה תהיה עם כל אחד ככה, ולא צריך למהר, אבל להחליט שכל פעם הוא קורא פרק בתנ"ך, פרק בתורה. אז לאט לאט ישלים, לא פרשיותיו, אלא תורת משה, נביאים וכתובים בידיעותיו, ולכן הגאונות של היום, אמר לי, זה כבר לא לדעה בעל פה, כי אין לנו מוח כזה כבר, נגמר, זה בודדים יש היום. אלא היום הגאונות זה לדעת בדיוק לאיזה ספר ללכת ואיפה זה נמצא. זה כבר גאונות היום. נכון, זה באמת היום יותר גאונות, לדעת איפה לחפש. ולמה? כי בעבר, כמה ספרים היו? מעט. כי לצי ספר היה עולה הון תואפות, ורוב התורה הייתה בעל פה. אז היו צריכים לזכור בעל פה. גם אחרי שנכתבה תלמוד. אבל כמה הדפיסו כאלה? לא הרבה. היה כתב יד. וגם כשהתחילו הדפסות, זה עלה המון כסף. אז מעט היו הדפסות. אבל היום, שברוך השם, ספרים יש בלי עין הרע, ובאמת עם ישראל הוכיח את עצמו כעם הספר, כל שני וחמישי יוצא ספר חדש, אז זה לא בעיה הזאת, אלא בעיה היום זה למצוא באיזה ספר ללכת. כשאלה בעניין כזה, אתה יופ, ישר מוציא את הספר, וגם היום להקל, אתם אומרים, אנחנו רואים את זה שזה קורה הרבה. היום, כדי להקל על הלומדים, מה עשו להם? אינדקס. היום יש מפתח שיקל למצוא את הדברים. בעזרת השם, לפחות שנהיה ברמה של גרסה. דרך אגב, רבנו עזרא, אנחנו צריכים לבקש ממך מחילה. אנחנו נקדים את השיעור בפרשת שבוע במקום חמישי לרביעי. כי אני צריך להשתתף בסעודת השכרה ביום חמישי בערב. אז אם אפשר, חנוכת הבית שלך להזיז גם כן. שבוע לאחר מכן. בסדר?
שבוע רביעי.
לא, רביעי אני לא אוכל. לא אוכל, כי אני מגיע ממש קרוב. אז יהיה די לחוץ.
אז חמישי אחרי.
בעזרת השם, בסדר, אז מחילה. אין לנו מה לעשות. גם אנחנו צריכים לתת לאנשים שהסתלקו לעולם האמת את חלקם. זה יום השנה בדיוק, אז אני ביקשו ממני לבוא. אז אני חייב ללכת. לענייננו אנחנו בהקדמת הזוהר הקדוש באות למד וב. אנחנו באות למד וב, אותיות אלה. כן, למד וב, פתח רבי אלעזר ואמר. אנחנו, כמו שאמרנו, בסעיפים הללו, אנחנו מדברים על חשיבות הלימוד בזוהר הקדוש, ולא כאותם אומרים שצריך להימנע, וכאלה שטוענים לגילאים מסוימים, להשכלה מסוימת וכדומה. פתח רבי אלעזר ואמר, כתוב בספר בראשית, מתן החטיבה בחודש השביעי על הרי הרחת, פרשת נוח. כמה חביבין מילה דאורייתא. לכאורה, תיאור טכני. הטבע שאתה, אחרי 180 יום, נעצרה בהרי הרחת. אם אנחנו רוצים כדי לרשום את זה מבחינה היסטורית, אז היו יותר דיוק, אמרו לך בחודש השביעי, באחד לחודש, יופי, נתנו לך תאריך, זמן, מקום. נפלא. אז רשומי רשומות תכתבו, שהטבע מהמבול עד שנחתה, 180 יום, ימצאו בזה רמזים, ייתנו לזה דרשות, ילמדו מזה דברים יפים. אבל זה נורא פשוט, תיאור טכני. נסעתי מירושלים שעה 6, הגעתי לתל אביב שעה 7, סך הכל הייתי 12 שעות, 11 שעות מחוץ לבית, או 13, זהו, נגמר. תיאור פשוט. אומר רבי אלעזר, לא. כי אנחנו זוכים מקודם, בסעיף הקודם אמרנו שכל מי שאומר, כך אומר רשב"י, שסיפורי התורה זה סתם סיפורים, השם ירחם. אומר רבי אלעזר, נתן לך דוגמה. בתנא חטיבה בחודש השביעי על הרי הררת, כמה חביבין מילה דאורייתא. כמה חביבים המילים של התורה, משום שזה בכל מילה ומילה התרזין אליי. כלומר, פה יש לנו סוד גדול במילים בתנא חטיבה בחודש השביעי. אנחנו בעמוד י' דלת. בהקדמה. ובכל מילה ומילה התרזין אלאין דאורייתא כולה אלאה יקרה. התורה כולה עליונה. זאת אומרת שכל מה שהיא כותבת, בוודאי שיש בה משהו עליון. יש בה איזה סתר מסתתר עליון. ודאי לא עתה, כן, הפלגב לנפיק מיני חד סיפור בעלמה, לכאורה סתם סיפור, אומר רבי אלעזר, ודאי לא עתה לחזעה, לא הוא סיפור, לא בא לספר לנו עכשיו צדדים טכניים או היסטוריה. איזה משמעות יש לה? הרי אנחנו יודעים שהתורה נקראת תורת חיים. אז מה אני משנה בחיים אם אני יודע שהיא נחתה בחודש השביעי? מה אני משנה לחיים שלי? כלום. מה אכפת לי? שביעי, שמיני, 12, ראשון, מה נפקא מינה לי? הרי התורה היא תורת חיים. אתה צריך לחיות מזה. אתה צריך לעשות משהו שישפיע על החיים שלי. ואם הטבע שעת 180 יום, מה אכפת לי כמה זמן היא שעת? אם זה לא נוגע לי, לחיים שלי. זאת אומרת שזה לא סתם סיפור. בתורה יש עומק בסיפור. אלא להחזעה מילין ורזין אלהין. בגין דהו סיפור דור הייתה, אותו סיפור שבתורה, או, ההוא עובדה, אותו מעשה, אף על גב דהו נפקה מכללה אור הייתה, כלומר אף על גב שזה נמצא מתוך סיפור התורה, לאו להחזעה על גרמי נפק בלבד, לא בא רק לספר את הצד נקרא לספרותי, חווייתי, רגשי, אלא להחזעה להו כללה ילעד אור הייתה נפק, הוא בא להראות על התורה כולה. כלומר, כל סיפור מסיפורי התורה בא ללמד משהו על כל התורה כולה, שנוגע לכל התורה. מבראשית ועד סוף דברים. מבראשית עד לעיני כל ישראל. זה לא רק ספציפי לעניין הזה. בגין היקרא, בגלל הפסוק הזה, ודאי מכללה דאורייתא נפק, ואתי בסיפור דעלמא. בגלל זה, שהוא בא ללמד על כל התורה כולה, וזה סוד שצריכים ללמוד מהו, הוא בא בצורה של סיפור. עכשיו, מה אכפת לן? ישרה בהרי הררת או בהר אחרת? מה אכפת לי? איפה נחתה? שתנחת בהרי הררת, שתנחת בהרי קורדיסטן. שתנחת, כן, נכון. כן, שתנחת, זה טורקיה שם. קורדיסטן,
אנחנו מתרגמים הררת
קורד. כן, אני יודע, נכון. אבל היום יש מחקרים, אומרים, זה באזור טורקיה שם, גבול קורדיסטן. שתנחת באברסט, מה אכפת לי? מה העניין? למה דווקא התורה מדגישה הררת? אלא ללמד על הכלל יצא. ומאן דאמר דהו סיפורה דאורייתא להחזעה סיפור זה בלבד? טיפח רוחי. למה? כי הקדוש ברוך הוא קניש, הכניס כל מילין דהדיותה, כל המילים הפשוטות, ועביד מיני אורייתא תורת אמת. יש בה סודות גדולים מאוד שצריכים להבין מה זה הרי הררת, מה זה הערים האלה, למה דווקא שם, מה זה החודש השביעי. אם אנחנו נזכור, מהו החודש השביעי מניסן? תשרי. לא סתם, מתי נחתה התיבה? חודש תשרי, יופי, ראש השנה, כיפור, רגע, זה גם משהו אחר. זאת אומרת שפה כבר רומז ליום הדין, רומז לנשמת האדם, מה זה התיבה? האם התיבה זה רק תיבת נוח הגשמית עם הבהמות והחיות? או שמה הכוונה פה לתיבה שהיא הסוגר, המעטפת החיצונית לנשמת החיים, לנשמת האדם? זה לא סתם. לכן התורה מקפידה לכתוב את הדברים בפרדי פרטים, אף הפי שזה נשמע סיפור בעלמה. כי מורה לספרות היה עושה מזה יופי של שיעור על התיבה. ואיך ישעת, ואיך ילך, אפשר לכתוב ספר.
אבל בסיפור עצמו יש עומק.
או, נכון. לכן אומר הזוהר, כן, אבל לכן אומר הזוהר הקדוש, תראו כמה צדיקים גדולים היו, ועיניהם היו רואות למרחוק. בזמן שהדברים נכתבו בדורותם, לא היו אנשים שהיו הולכים לבית ספר ללמוד ספרות. היו הולכים לבית המדרש ללמוד תורה. ומי שהלך לבית המדרש ללמוד תורה, קיבל מסורה מרב לתלמיד, עד משה רבנו. אבל תראו מה קורה לנו בדורות שלנו. לפני 200 שנה או דברים כאלה הגיעה תנועת ההשכלה. חשבו שהם עם שכן יהיו שכלים. מה קרה? התחילו לפתח פירושים חדשים על התורה, כל מיני המצאות, כל מיני דברים כאלה. השם ירחם.
ביקורת
המקרא. אני לצערי הרב, אני עוסק בתחום של הוראה, גם בישיבות תיכוניות. ולפעם, מדי פעם אנחנו נפגשים. כל מיני מורים, כל מיני אנשים שמתעסקים בתחומים שונים. בין היתר אני גם מלמד תנ"ך. נפגשתי עם מורה, לא דתי, מלמד תנ"ך. והוא שאל אותי כל מיני שאלות, איך הוא יכול להסביר לתלמידים עניין כזה ועניין אחר. שאלתי אותו, תגיד לי, תסביר לי מה אתה יודע בכלל. קודם כל תסביר לי מה אתה יודע. אז הוא הסביר לי מה שלימדו אותו מסכן. ולימדו אותו שטויות, ולימדו אותו הבלים. אז מה אתה רוצה? אמרתי לו, זה בכלל לא מה שכתוב. זה סיפור דמיוני, זה סופר שישב, כתב את זה סיפור בחלום. על אברהם אבינו שמקבל שלושה מלאכים. כן? הוא הראה אליו, השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אמרתי לו, תראה, אני אומר לך את המדרש. אתה לא משתמש במדרש. שמה זה היה? מי היו האנשים? בשביל מה באו? וכו'. איך אתה מסביר את הסיפור הזה? השם ירחם, אני לא אגיד מה הוא אמר. אבל דברי כפירה. ממש. אמרתי לו, אז מה, אני לא מבין מה אתה מתקשה. זה בכלל לא מה שכתוב, אז לא צריך להיות קושי. מתי יש קושי? שאתה מבין מה שכתוב, וזה לא מסתדר עם מה שאתה יודע, אז קשה לך. אבל אתה חי בעולם אחר, זה ספר אחר.
בעצם מה זה משנה לך?
כן, זה בכלל לא כלום, זה לא תורה וזה לא שום דבר. אז תספר לך מה שאתה רוצה.
כמו שהוא מצא על שייקספיר.
כן.
אבל בן אדם דתי.
רגע, רגע.
אתה כלי הפשט.
זה לך משהו יותר כואב.
זה כואב מאוד.
לא, משהו אחר. לפני כמה שנים זה היה. הילד של השכנה של אמא שלי בא אליו, אמר לי, תראה, אני יודע איך לעשות ילדים. ילד בכיתה ב'. אמרתי לו, מאיפה אתה יודע איך בא ילד לעולם? אמר לי, תראה, אנחנו הגענו לבית ספר בראשית, והגענו שפורבו. אז המורה הסבירה לנו איך עושים ילדים. לכיתה ב'.
השם ירחם.
הוא הסביר לי בדיוק איך עושים ילדים.
השם ירחם.
לכיתה ב'.
כן, כן.
אז תראו, נכון, אז תראו איך רבי שמעון בר יוחאי כבר ידע להגיד על אלה תיפחוך. כל אלה שלוקחים את הסיפורים של התורה כפשוטם, תיפחוך. כי זה עיוות של האמת, זה שקר. אלה מן הכופרים. הגמרא מביאה בכמה מקומות, גם בסנהדרין ובכמה מקומות. הרמב״ם מביא את זה גם כן. מי הם אלה שהם, אין להם חלק לעולם הבא? חלק מאלה שאומרים שהתורה לא מסיני. שכתב אותה משה, הוא ישב, היה סופר טוב, והיה כותב סיפורים. אז מי שאומר את זה, הרי אין לו חלק לעולם הבא, הוא מן הכופרים. זה רמב״ם מפורש. זה גמרא, זה משנה מפורשת בסנהדרין. זאת אומרת שלצערנו הרב ראו את זה כבר אז. וראו את זה רבותינו הגדולים כבר אז והזהירו להבין שהתורה היא עומק, התורה היא תורת חיים. קודם כל תראו, התורה היא תורת חיים. אז כל דבר שכתוב בה צריך להיות לו השלכה לחיים. אז אם זה סתם סיפור, מה זה משפיע עליי? אנחנו כשהיינו, למדנו, כשהיינו צעירים, אז הכירו אותנו ללמוד במקצועות שקוראים להם ספרות, סיפורים. ביאליק וכדומה. עגנון, אתם זוכרים? פעם היו דברים כאלה, היום גם כן יש, היום...
בטח
יש. כן, היום יש סיפורים יותר גרועים, מלא, שהיה עגנון, ביאלי קצת היה להם לחלוחית של בית המדרש. השאלה זה של היום, רחמן לידי אצלם בכלל, סיפורים לא מעל מהדם. אז הרגילו אותנו להסתכל, והיו אומרים לך, מה התכוון המשורר? לך תיכנס עכשיו להבין מה התכוון המשורר.
לראש שלו,
מה הוא מתכוון. וכל אחד... מציע הצעה, מה התכוון המשורר? עכשיו, התלמידים, כל אחד יש לו ראש בפני עצמו, יש לו שכל, נתן לו הקדוש ברוך הוא שכל שלו, ופתאום נהיה לך מסיפור אחד, אין ספור סיפורים. אבל הכל נשאר בגדר סיפור, גמרתי את השיעור, סגרתי את הספר, הלכתי, נשארתי לפני ככה, ונשארתי ככה, אותו דבר, רק עם בלבול יותר גדול. עכשיו אני לא יודע מה התכוון המשורר. כתבתי לו תשובה, הוא כותב לי איקס, למה? למה אתה חושב שהוא מתכוון ככה? מאיפה אתה יודע? בגלל שאתה חושב אחרת, המורה ככה לימדו אותך, אולי הוא התכוון ככה. גמרנו. התורה אין דבר כזה.
מה זה תיאור של המציאות? זה תיאור של המציאות, זה מה שהיה.
או יפה, לכן אומרים לך שתיאור המציאות, ופה יש לי תשובה ניצחת. אני אגיד לך. אנחנו מוצאים את עצמנו, ברוך השם, תודה לאל, באירוע שמחות. תיקח. אירוע שמחה קרוב אצלך במשפחה שיהיה בעזרת השם, ותעשה ניסיון. בסדר? לא משנה, איזה אירוע שלו יהיה, בר מצווה, ברית מילה, אירוסין, חתונה, כל דבר שיש קהל. תיקח שלושה, ארבעה אנשים קרובים אליך, תעשה ניסוי. בסדר? תגיד להם, תשמעו, אני מבקש, אתה תעמוד כאן, אני אעמוד כאן, אתה תעמוד כאן, והוא יעמוד שם. ובואו נסתכל, נהיה שותפים בשמחה. רק אחר כך, איזה 10 דקות, רבע שעה, נגיד, יגמר החופה, בואו נפגש רגע מאחורה, ונדבר. כל אחד יספר מה הוא ראה. אני מבטיח לך שיש דברים שאתה לא ראית. והוא ראה, אבל הייתם ביחד באותו מקום. אותו מקום, אותו אירוע, אותם שחקנים, כל אחד ראה משהו אחר. זאת אומרת שהמציאות הייתה. אבל כל אחד, יש זוויות שונות. אחד שם לב יותר לצבעים של הבגדים, אחד היה מרוכז יותר בתזמורת, השלישי היה מרוכז יותר באווירת הקדושה. כל אחד כפי חלק נשמתו. זאת אומרת שגם במציאות החיים הפשוטה יש עומק. קל וחומר מה שהתורה מביאה, כי התורה לא מספרת כל סיפור. התורה מספרת דברים הנבחרים. 10 דורות עברו מאדם עד נוח. 10 דורות זה אלפי אנשים. אחד, חנוך, והשני שמתושל לאחור רגל קין. זהו, כל השאר, כלום. איפה נעלמו? מה, הם לא אכלו, שתו, בנו, חפרו, עשו משהו? היה אפילו תזמורת. כן, כי לפני זה, עוד הרבה הרבה לפני זה, היה אחד קראו אותו יבל ויובל, הוא אבי תופס כל נבל וכינו, כלומר היה אחד פתאום, מתחיל לנגן. טוב, לא השאיר איזה קצת תווים. כלום. איפה הוא נעלם? כלומר, התורה לא מביאה מה שאין בו עניין. התורה מביאה דברים שיש בהם משמעות ועומק לחיים. שהם אמורים להשפיע עליך. לכן, מי שאומר שהציפורים הם סתם, הוא כופר, השם ירחם, תיפח רוחו.
שסיפור של מבול זה סתם, זה אידיוט
יכול לעמד. לא, לא יכול להגיד לך, כן, נכון, אבל הוא לא רואה עומק. אומר היה מבול, ירד ככה, היה ככה, היה ככה, סיפור יפה, יופי נגמר. אבל לא מחפש את העומק שבזה. כי התורה כאילו רק ספר סיפורים. הרי אנחנו יודעים שספר בראשית כולו נקרא ספר הישר. למה הוא נקרא ספר הישר? כי דרך הסיפורים, התורה מלמדת אותך דרכי מוסר. איך לחיות נכון, איך לפעול נכון, איך לעשות נכון. אברהם אבינו ששומע שלוט בן אחיו נשבע. מי זה לוט בן אחיו? צדיק. מה הוא? אחד מצדיקי אומות העולם. זה רשע. הלך בחר בסדום, נהיה כמותם. אברהם ידע מי יש לו. הוא לא עושה חשבון. מה זה? זה אחיו, זה ממשפחתו נשבע. לא משנה עכשיו מה המצב שלו. וירק את חניכיו, הולך הכל ילד, צריך מלחמה. הסיכוי שלו בשכל. הפשוט לנצח שהיה לא אפס, אלא מראש כישלון. כלומר, לך לבד תרים ידיים. מה אתה, 5 מלכים מול 4 הפסידו? אתה הולך עם 318 לפי המדרש? הולך להילחם נגד האלפים שהיו שם בצבא שהוכיחו שהם ניצחו? מה אתה, באמת? זה כמו היום נגיד שצהל היה לוקח יחידה נבחרת, 10 חבר'ה, להילחם באיראן. זוכקים. מה זה, אתה משוגע? אין מזב, אין מצב. בכל זאת, אברהם יוצא, לא עושה. עכשיו, מה יש בזה מסר? זה מוסר. יש בזה דרך חשיבה. שעל אח, על דברים מסוימים, לא עושים חשבונות של קטנות. יוצאים, קודם כל יוצאים. שם, יש תפילה, יש דורון, אבל תצא. כלומר, יש בזה עומק. אז אי אפשר להגיד, חס ושלום, שהסיפורים הם סתם. כל מה שהתורה כתבה, היא כתבה רק את מה שיש בו השפעה לחיים. כי אחרת לא היה לנו 5 חומשי תורה, היה לנו 50,000. כי כל דור. לכן זה מתומצת. לכן התורה שבכתב היא תורה שהיא כללים. כללים, כללים, כללים. כל דבר הוא כלל. כלל על החיים. לכן פה הוא אומר שכל התורה היא, הוראית כולה היא לעי קרה, וכל דבר בתורה מה הוא? כלל. תלמד מהכלל. כי הכלל בא ללמד לחיים. לכן כתב רבנו, באות למד זין, הרמב״ם, שתורה נתונה מן השמיים מעת הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבן. זה בפירוש המשניות. אומר, וכולה נאמר מפי הגבורה מעת השם יתברך. כולה, כל כולה, כולל הסיפורים. ואין לומר, חס מלהזכיר, שמשה רבנו עליו השלום היה כמו סופר, שכותב כל המאורעות הימים וסיפורי המעשיות, כדי ליפות המעשיות חד ושלום לומר כן, כך אומר הרמב״ם. ולכן, אלא כל התורה כולה מראש ועד סוף, זה טעות פה בספר, נאמר מפי הגבורה. ואפילו מה שכתוב בני חם, כוש ומצרים וחי יוצא בה, או, ושם אשתו מהתבעל, וכן ותמנע את הפילגש אצל עשיו, הכל מעת הקדוש ברוך הוא תורה עד השם תמנע. יש גמרא שדנה, רבי משה, אתה זוכר, לגבי 2 מקרי 1 תרגום. אז יש מקומות שאין תרגום. פשוט הוא מעתיק, זה אותם המילים. מה אפשר להגיד על שם של מקום? רמצס, רמצס. אומרים את זה, כי זה תורה. יש בו משהו עמוק, ואתה קורא אותו, זה לא אפשר להגיד שזה סתם נכתב. יש סיבה למה זה נכתב. ויש בה חוכמות ופלאים למי שמבין אותה. ולא יכול שום אדם, הגשם, הגשמי, הכוונה בעולם, להשיג תכלית המובן בחוכמתה הקדושה. למה? משום שהתורה, כך אומר הרמב״ם, שהיא ארוכה מארץ מידה, ורחבה מן הים, ואין לאיש בר ישראל לחקור יותר, אלא להלוך בעקבות דוד המלך ישראל, חי וקיים, משיח השם, אלוקי יעקב וישראל, שיתפלל אל הקדוש ברוך הוא דייקה. מה הוא יתפלל? גל עיניי והביט הנפלאות בתורתך. כלומר, האדם צריך לדעת שדעתו קצרה, מהבין וחקור את עומקה של התורה. וכל דבר הוא צריך להתפלל. גל עיניי והביטה. תפתח לי את העיניים הרוחניות, העיניים הפנימיות, כדי שאוכל להביט ולראות באמת בסודות התורה, בעומק שלה, ולהבין אותה כמו שצריך. לכן מי שאומר, באות למתחית, בחומר הגשם של דעתו, ובפיו העוקל, כלומר העקום, שהסיפורי מעשיות שיש בתורה, אמר משה רבנו עליו השלום מדעתו ולא מעט הקדוש ברוך הוא, ואין בהם חס ושלום, שום כוונה יותר ממה שכתוב, הנה האיש הזה המשוגע והשוטה, רשע וגס רוח הזה, הוא כופר ממש בעיקר. הוא נקרא מגלה פנים בתורה. מגלה פנים של חומר המגושם שלו בתורה חס ושלום. כלומר צריך מאוד להיזהר. אני זוכר שכתבתי פעם את הספר שלי על אבות. אני כל הזמן הייתי בפחדים. כל הזמן. כי אתה יושב, כותב, ואתה אוסף מפה מקורות ושם מקורות, ואתה חושש, אתה לא יודע מה אתה נכנס עכשיו בתוך זה. מה אתה, מי אתה בכלל? ולך תדע בכלל אם זה נכון. כל פעם הייתי הולך לאדמו"ר. הייתי אומר לו, אני פוחד. אני פוחד, אני פוחד, אני פוחד, אני פוחד. אולי לא כיוונתי, אולי לא נכון, מה אני עכשיו כותב? הוא היה אומר לי כל הזמן, תדע לך, כל דבר שאתה כותב, ואתה לא מוצא לו סמך, או בתורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, הלכה, מדרש, מפרשים, אל תכתוב. כן בו ממש, זה מדעתך. כל דבר שיש לו סמך, תחפש סמך. תבדוק, תחפש. כי האדם חושב מחשבות, והוא לא יודע. אתה תחפש. אם מצאת מקור, ברוך השם, סימן שזה, אתה לא הראשון, אלא שאתה רואה את זה בזווית שלך, אתה מרחיב או מוסיף. אבל כבר מישהו גדול ממך, שידוע ומפורסם כגדול בתורה, הוא כבר חפר את הבאר הזו, ואתה מוציא ממנה מה הבאר. אבל כל מה שאין לך, אל תכתוב, כי זה באמת לא ילך תדע. אתה לא יודע אם זה נכון. לכן, אמר, מי זה מגלה פנים בתורה, מי שחושב רק מדעתו, והוא כופר יותר מכל הכופרים בעולם, ועליו אמור רבותינו ז"ל בגמרא סנהדרין, כי דבר השם ביזה. השם ירחם. אפילו על אות אחת, כך כותב הרמב״ם, שמשה מפי עצמו אמר, בכל שכן על תיבות ופרשיות, בכלל הכופרים, שהשם ישמרנו ויצילנו מהם. דרך אגב, ראיתי הודעה שחשוב לדעת, יש עכשיו המיסיונרים, ימח שמם וזכרם, בגלל הצמאון הגדול לתשובה ללימוד תורה, יש להם עכשיו דבר שהם העזו פנים. מה הם עושים? הם מתקשרים דווקא לאזורים שיש בני תורה כאלה, כן, בבני תורה כאלה, בעלי תשובה או אנשים שהם דתיים, שצמאים בדבר השם, ומקימים שיעורים. ומזמינים אנשים לבוא לשיעור. מתקשרים לאנשים הביתה ומזמינים אותם לבוא לשמוע שיעורים. ואלה אנשי מיסיון. צריך להיזהר, לא ללכת לשום שיעור שלא יודעים מי נותן שיעור. אומרים לך נותן הרב פלוני בן פלוני, תגיד לו רק שנייה, מי הרב שלו? מדי ישיבה הוא? תן לי טלפון. אני רוצה לבדוק. ואם זה לא קשה, ללכת לראות את הישיבה. כי הרי מה קורה? אם זה ישיבה של בני תורה באמת, אז יש ישיבה כזו. אם זה לא סתם, זה טלפון של איזה מכון שלהם, אתה תלך, תראה, אין שם כלום. כי הם לא יקימו ישיבות. יעמידו בית מדרש מלא, ורבנים, וגידי שיעור לא. אני צריך להיזהר. לכן מי שמזמינים אותו בטלפון לבוא לשיעור תורה, והוא לא מכיר מזה, לא יתווכח איתם לא כלום. אגב, תודה לא. נסגור, לא להתווכח. לכן, בלמתת אומר, רבנו המחבר, צבי אליעזר, כל המצוות של השם יתברך שניתנו לנו במעמד הר סיני בעולם העשייה הזה דווקא? אף על פי שיש מצוות השם יתברך שנעשים מדברים גשמיים, כגון סוכה, לולה, פילין, מזוזה וכיוצא בהם, זהו שציוונו השם יתברך לעסוק בהם יומם ולילה. שלא יהיו כאלה שיגידו שרק בדברים הרוחניים הם עוסקים, אלא גם בגשמיים. ואנחנו נעשה אותם דייקה, דווקא למטה בעולם הגשם העשייה הזה. ודווקא לידי העשייה בעולם הגשמי, אנחנו מרמזים בהם למעלה, איך לשמות וייחודים ואורות העליונים. כנודע למשכיל דקדושה. רבותיי, למה כל זה? כי כך כל זה קיבל משה רבנו עליו השלום בהר סיני מאת הקדוש ברוך הוא. במעמד כל ישראל ונשמות ישראל, אשר אמר הקדוש ברוך הוא למשה, איך כתוב שם? את אשר ישנו פה עמנו היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. כלומר, גם הנשמות שיהיו אנחנו, 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 שלא היינו במעמד ההוא, היינו במעמד. הנשמות שלנו היו, כל אלה שהיו בגופים, וכל אלה שהיו עדיין בקופסה, חיכו לגופים. כולם נשבעו ואמרו, נעשה ונשמע. ושם, במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, את המצוות כולם, כולל המצוות המעשיות, המצוות הגשמיות, ורמז לו למה? שבכל מצווה ומצווה יש ייחודים ושמות. אחד ההוכחות הגדולות ביותר שיש לנו, ואנחנו כל יום אומרים אותו, אם הוא לא חג, 13 מידות של רחמים בתחנו. אומר הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת, כל פעם שיחתו, אגידו לפני 13 מידות של רחמים. והם חלה. לכן אומרים את זה. יש בזה כוח של מחילה. למה? כי בזה יש סוד גדול. אנחנו היום יודעים קצת שזה מהסוד הגדול של הדקנה קדישה בצלם העליון, בעולם העליון, שזה הזקן, שיש בו סגולות גדולות של קדושה ורוחניות. אז הסביר לו, למה? ומיד משה אומר, בבקשה, אני מנצל את זה. כשלח את העגל, הוציא את זה ישר לפועל. אתה אמרת לי שיש דבר כזה, אני משתמש בקוד. מה אנחנו רואים כתוב אחר כך? סלחתי כדבריך, כן. כי זה הקוד. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אומר משה לקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודיך, נכון? אומר לו. אחר כך שהיה צריך, זה מצווה, מצווה פיקוח נפש, אני משתמש. ומי אדם הרדגים הם בידות רחמים? סלחתי כדבריך. זאת אומרת שהמצוות עצמה, כל מצווה הוא מצווה, יש בה שמות וייחודים ועולמות שלמים שבנויים על זה. כמו שלמדנו ואמרנו, הסבא כותב בנוצר חסד, שכל מצווה גוררת מצווה. כל מצווה גשמית, כנגדה יש מצווה הרוחנית שממתינה. כשאדם עושה את המצווה הזאת כאן, הוא גורר אליו את השפע הרוחני. זה מצווה גוררת מצווה. אז צריכים לדעת שכל זה קיבל משה רבנו עליו השלום בהר סיני. מאת הקדוש ברוך הוא במעמד כולנו. ומשה אומר לנו, ולבנינו, לבני בנינו, עד סוף כל הדורות הקדושים. זה המסורה. ובוודאי משה רבנו נאמן בשליחותו. התורה מעידה עליו. היחיד שהתורה אומרת עליו, בכל ביתי נאמן הוא. מי התורה אומרת עליו שהוא נאמן? רק משה. רק משה. יש צדיק וישר, כן, נאמן? משה. גם אצל אברהם אבינו, שכתוב היאמין בהשם, מה כתוב? בהחשבי הלא צדקה. לא כתוב שהוא נאמן. לא. רק אצל משה נאמר, בכל ביתי נאמן הוא. לכן צריכים לדעת שכל מילה שאמר משה, כל תג, כל אות, כל קוץ, זה מפי הגבורה ממש. ומפי הגבורה, ודאי שכל, על כל ההיקפים שלה, בנגלה, בנסתר, בדרש וברמז, על כל המעטפת כולה. לכן כל מילה שכתובה בתורה, הרי מה היא? הקדוש ברוך הוא. דיבורו של הקדוש ברוך הוא ממש. שמשה הביא לנו. לכן אומר באות מ', משה רבנו, לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. כן. שמאמין על פי האותות, יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלט וחישוב, כל מיני כוחות, וזה לאו דווקא בידי השם. אלא כל האותות שעשה משה רבנו במדבר לפי הצורך עשם, ולא להביא ראיה על נבואתו. כך גם כותב הרמב״ם, איך בודקים נביא. לא בודקים נביא אם הוא נותן עוד וזה בא. זה לא הבדיקה. זה לא הבדיקה. מי שבודק נביאים ככה, הרמב״ם לא מקבל את זה. הרמב״ם פוסל את הבדיקה הזו. אסור לבדוק ככה.
אז איך הוא
לא
שכן?
לא, הרמב״ם אומר שיש כמה דברים. איך אדם מעיד על נבואתו. אחד, שמה שהוא אומר נהיה בעתיד. אבל הוא לא צריך להוכיח את דבריו. הוא אומר, רבותה, יהיה כך וכך, ומחכים לראות אם יהיה. אבל לא יגידו, אתה רוצה יהיה כך וכך, תראה לנו עכשיו איזה חיזוק, תן לנו עכשיו איזה משהו עכשווי. לא, הוא ינבא ותראו.
אבל דבר טוב.
כן, דבר טוב, ודאי. תראו, כי אין הנביאים, כן, דבר רע, אנחנו לא מחזיקים את זה. לא, לא חייב לבוא. עשו תשובה, גמרנו, כן. דבר טוב, אומר, בעוד 20 יום, תשמעו כל יוצא מרקיע, אומר, בנים שובבים שובו. נו, בחיית נספור, 20 יום. יעברו 20 יום, לא שמענו כלום, לוקחים אותו נביא שקר. אבל אם לא, רבה, רבה, ברוך הבא, יופי. נגיד לו, קדוש, קדוש. נבוא אליו עוד פעם, נגיד לו, נו. מה אתה אומר, מה דבר השם? אבל לא צריך להוכיח. יש היום אנשים הולכים, ואדמו"רים רבנים, ומה מבקשים מהם? כל מיני עניינים. מה הם רוצים עכשיו? תוכיח. אז כבר אמרו על זה הרבה אדמו"רים. שמי שבא לבחון אותנו צריך להגיד קודם שהוא בא לעשות לנו בחינה. אתה לא, אתה צריך להגיד. אולי לא רוצה להיבחן. לא רוצה. חייב להיבחן? לא רוצה. אתה רוצה, תבוא. על המערים מקומן, רבי יעקב משה סיפרו, שכשהוא עלה לכיסא של האדמו"רות, אנשים לא החזיקו ממנו. היה צעיר, היה... אמרו, עזוב, זה לא... הוא לא בעל מופתי. הוא תמיד חכם, כן. אבל... זה לא מופתים, זה לא רבי כזה כמו אבא שלו, כמו סבא שלו.
רבי
חבל
בעל מופתים?
זה מה שחפשו, מה מחפשים אצל האדמו"רים? מחפשים מופתים, אנשים מחפשים מופתים. עכשיו, הוא היה אדם קדוש עליון, הצנוע צנוע, ענב ענב. והוא, היו מספרים עליו, שהיה רואה מקצה העולם הסוף. אבל איך זה התברר אחר כך? שלאט לאט אנשים שילמו את המחיר ואז הם הבינו. אז התחילו להגיד, בוא נע, זה באמת, הוא, יש לו רוח הקודש, זה לא סתם. אז הוא תמיד היה אומר, הפסידו, לא שמרו בקולו והפסידו, אז הוא היה אומר, שאנשים באים אצלי בשביל לבחון אותי, כל הזמן, לא מאמינים לי, כל הזמן עושים לבחינות, ואחר כך הם בורים. אז אני אומר להם, שיפסיקו לבוא לבחון אותי, כי אין בזה עניין. אם התקבעת אליי לקבל עצה, תעשה מה שאני אומר. אתה לא רוצה לעשות, אל תבוא, חבל על הזמן שלך ושלי. ויש איזה סיפור, אני חושב שסיפרתי לכם, אני אחזור עליו, סיפור ידוע עליו, שהיה איזה יהודי שבא אליו, אמר לו, הרב, הבית קטן, הוא ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, נתן לנו שפע של ילדים, 11, 12 ילדים, אין מקום בבית כבר, אי אפשר, צריך לבית גדול. וקיבלנו הצעה פה לקנות איזה מקום, אבל אין לי כסף לבד, לא יכול. חשבתי לקחת עוד מישהו, איתי שותף, ונקנה ביחד, ונעשה חלוקה קצת בזה, אבל יהיה לנו יותר רחב. מה הרב אומר? אמר לו, תשמע, אתה תיקח הלוואה, ותקנה לבד. אל תיקח שותפים. אמר לו, הרב, אני לא יכול. אמר, אתה תיקח הלוואה, ותקנה לבד. זה מה שאני אומר לך. אמר לו, טוב, הלך הביתה. הלך הביתה, אמר לי, אשתו, תשמעי, אשתי, הרב אמר, ניקח הלוואה. אמר לו, הלוואה, אין מצב. לא לוקחת הלוואה, לא יודעת איך להחזיר. כן, לא מסכימה. לא מסכימה, לא מסכימה, לא מסכימה. בסוף הוא בכלל ראה, ככה ירד מהעסק. הבן אדם השני שהוא רצה אותו שותף, קנה לבד את הכל. לקח הלוואה, קנה. הוא נשאר בבית הקטן שלו, צפוף. השני קנה את הבית לבד, לקח הלוואה. אחרי כמה חודשים, בא אליו איזה גוי עשיר, אמר לו, תשמע, אני חייב את הבית הזה. שילם לו פי שלוש. החזיר את ההלוואה, ועוד היה לוקד וקנות עוד משהו. אז הוא, היהודי המסכן הזה, חזר על הרב על המערים. אמר לו, רבנו, למה? אמר לו, אתה זוכר מה אמרתי לך? אמרתי לך, תיקח הלוואה לבד, ויהיה לך להחזיר. אתה לא רצית, הפסדת, עכשיו אתה מבין. אמר, כי עכשיו אני מבין. ויש אנשים, שרק אחרי שהם משלמים מחיר, הם מתחילים להגיד, בואי נה, הרב צדק. עכשיו, למה זה העניין? כי לא צריכים לבוא לבחון אף אחד. אף אחד. זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות. ותראו למה אני אומר את הדברים. זה מה שכתוב פה בשם הרמב״ם. שאנחנו לא עלינו, נהיה בריא. אבל לפעמים כואב הראש צריכים ללכת לרופא. אתה לא בא לרופא, אומר לו, שלום אדוני הרופא. אפשר לראות רישיון. טוב, זה תלוי על הקיר. תדע. מישהו מסתכל? אולי פג התוקף. אולי זה רישיון זמני. אתה לא אומר לו, רופא, אתה יודע מה דוקטור, תשמע, באתי אליך כי כואב לי הראש, אבל לפני זה אני רוצה לעשות לך בחינה. תגיד לי. כשיש, אתה שואל אותו שאלות שהכנת בבית. אתה לא. נכון, אתה בא, הוא אומר, אתה הולך עוזר. להבדיל, למה? זה בדברים שבגוף. אתה שם לא חוקר ובודק. אבל בדברים שברוח, היה כל אחד עם בא עם זכוכית מגדלת.
אתה מפחד.
אה, נכון, כי באמת האדם מפחד יותר על הגוף.
לא, הפוך. מפחד ברוח, אז הוא בודק יותר.
לא, לכן תשים לב. האדם ברוח לא צריך לפחות כי הוא בא אל הרב, אז הוא בוחר לאן ללכת. אף אחד לא מכריח אותו. שואל, הרב הזה, הרב הזה, איפה נלך? עד שהוא הולך. זאת אומרת, על פי מי הוא הולך? על פי מי שכבר בקי. אז למה אתה בא לחקור? הרי כבר אמרו לך, מישהו יפנה אותך. כלומר, לא סתם שאלת. שאלת את מי? אנשים שמה אתה? מכיר, מאמין, סומך עליהם. לא שאלת אדם ברחוב, אז למה אתה בא לבחון? כבר, די, הוא נבחן מספיק, המציאות הוכיחה. למה אתה בא אליו ככה לבחון? לכן, פה מה שהיה עם משה, בני ישראל לא האמינו באותות. כי אם זה אמונה באות, אז זה רק האות. אז אם הוא יכול לעשות אותות, יופי. לא יכול, לא מאמינים לו. לא. אומר פה הרמב״ם, שמה שעשה, לא האמינו באותות, אלא כל האותות שעשה משה, זה היה בגלל צורך מסוים, לעכשיו. ולא בגלל להוכיח את נבואתו. את כך שהקדוש ברוך הוא בחר בו. למה? ובמה האמינו בו ישראל במעמד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר. אנחנו ראינו. עם ישראל היה שם, אם בגוף, אם בנשמות. זה לא סיפורים ששמענו מהצד. אנחנו היינו שם. זה שאנחנו לא זוכרים, תכף אני אגיד את זה וורט מעניין מהבעל שם טוב. גם האדמור. ואמר, איננו ראו ולא זר ואוזנינו שמעו ולא אחר. האש, הקולות, הלפידים, והוא ניגש אל הערפל והכל מדבר אליו. ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. ולכן הוא אומר בפסוק במדבר, פנים בפנים דיבר השם עמכם. ומניין שמעמד הר סיני לבדו הוא הראיה לנבואתו שהוא אמת ואין בו דופי. שנאמר, הנה אנוכי בא אליך, בעה והענן. למה בעה והענן? בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. וזה כל ישראל עדים למשה. אחר מעמד הר סיני שהוא איש נאמן. שאלתי פעם את האדמו"ר, המשנה אומרת בכל יום ויום, יוצאת בת קול מהחורג, ואומרת, ביי, להם לבריות, מעלבונה של תורה. שאלתי אותו, אבל האדמו"ר, באמת, למה היא יוצאת? אף אחד לא שומע.
מה?
אף אחד לא שומע. אז מה היא יוצאת? מילא היא יוצאת ואומרת, ביי להם לבריות, אנשים מתעוררים, וזה יודע, זה תכלית. אבל אם היא יוצאת, אף אחד לא שומע, מי צריך אותה? מה היא עושה? מה העניין? אז הוא אמר דבר יפה. הוא אמר, כתוב שבכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת, ביי להם לבריות. זהו. זה קודם כל. מה ביי להם לבריות? שהם לא שומעים אפילו. אבל אנחנו יודעים שאין עונשין אלא מזהירים. צריכים להטרות. צריך להגיד. צריך להגיד, אדוני, תקשיב. ואז מעלבונה של תורה. כי העלבון של התורה, שהאדם לא שומע שום דבר. לא שומע את הקול של התורה. ולמה בעלבונה של תורה? כי איפה אנחנו עוסקים במה? בתורה. אנחנו לומדים תורה. אנחנו אנשים דבקים בתורה. איך זה אנחנו לא שומעים את הבת קול? זה העלבון של התורה. אנחנו כן לומדים תורה, אנחנו כן עוסקים בתורה, אבל לא שומעים את הוי להם לבריות. זאת אומרת, שיש לנו בעיית שמיעה. אז איפה השמיעה הזו? זה לא שמיעה פיזית, כי אנחנו שומעים יופי. זה שמיעה רוחנית עמוקה. שלא שומעים את העלבון של התורה, גם במה שאנחנו לומדים. שהתורה אומרת, רגע, כן, אתם לומדים, אתם לומדים, איך אתם לומדים? זה נקרא ללמוד, כלומר, זה העומק שאתה משקיע בתורה, זהו, זה הקו, זה... אז אני נעלבת. אני רוצה יותר, כי אני עומק, אני יותר. כן, עד שם, אדם מגיע לשמה. יש מחלוקת בגמרא הידועה, האם אדם צריך ללמוד תורה לשמה, או לא? הגמרא מגיעה למסקנה מעניינת, זאת אומרת שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. ופעם שאלנו, אמרנו, רגע, יופי, זה המלצה. אז אם ככה, כל אחד ילמד שלא לשמה, יגיד, בעזרת השם יבוא לשמה. איזה מין דבר זה? איזה שאתה ממליץ לי ללמוד שלא לשמה. תמליץ לי ללמוד לשמה, ותגידו בדיעבד, שלא לשמה. שמתוך זה יבוא לזה. אלא מה הכוונה? הכוונה, הסבירה האדמו"ר, שאנחנו אומרים, שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, נובע מדבר אחד. אם האדם לומד תורה, והוא לא מבין, הוא לא מבין אותה באמת כמו שצריך, אבל בא ללמוד תורה, לשמה, באמת לשמה, אבל הוא לא מבין אותה באמת כמו שהיא, אז מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. כלומר, לא שזה אחד שלא עם התורה ויגיד טוב יאללה שיהיה, אלא זה אחד שיש לו עיתים לתורה וקובע זמנים לתורה ולומד תורה, אבל בזמן שהוא לומד, נכנסים בו כל מיני פניות, אבל הוא באמת לומד. אז זה לא נשמע. אז אם יתמיד בזה, מתוך שלא זה, יבוא לזה. כי התורה תעזור לו. בזה שהוא קבוע. קבוע לומד. הוא יודע שהוא לא לומד כמו שצריך, אבל הוא לומד, הוא לא מפסיק. הוא ממשיך. אז התורה תביא אותו לשמה. שזה יהיה באמת לשם התורה. בגלל זה צריך את הבת קול. כי הבת קול הזו נשמעת מתוך התורה. הר חורב מהו? הר סיני. הר סיני... סיני שבהרים. הר סיני מהו? ענבה. ענב שבהרים. מדבר. אז יש כל הזמן, זה חי. לכן כל אחד שומע את זה. לא שומע את הבת קול, אבל שומע מה שיוצא מהבת קול. את המשמעות של הבת קול. לכן היא תמשיך לצאת ולצאת ולצאת ולצאת, עד שכבר לא יצטרכו להגיד בעיה להם לבריאות. אז יש לה תכלית. לכן היא ממשיכה לצאת. עד היום, שאלתי אותה, תגיד לי, יש מישהו שומע? יש מישהו שומע אותה? אמר, יש בוודאי. יש. אמרתי לו, מה? אומר, בעל שם טוב היה שומע אותה. היה שומע אותה. גדולי ישראל היו שומעים אותה.
רבי יוסף ששמע אותה.
כן. היו שומעים אותה.
רבי יוסף ששמע
אותה. שאלתי אותו שאלה ישירה, ואתם מכירים אל הצדיקים. אמרתי לו, והרב שומע? עליו. אמר, אני לא ברא, אני לא במדרגה הזו. טוב, ככה נגמר השיחה הזו. אחרי כמה ימים, הוא נתן שיעור. והוא נתן שיעור, היינו אצלו בבית כמה אנשים, והוא ככה התעמקנו בפירוש של המשנה הזו במסכת אבות. ואז הוא אמר ככה, תוך כדי השיעור, הוא אמר, רבותיי, אם אתם הייתם יודעים שכל פעם שיוצאת בת קול, שערותיי סומרות וגופי נעשה חילודין חילודים, הייתם מבינים שכל יום ויום יוצאת בת קול מהחורף. זהו, קיבלתי אישור, הוא שומע. יש אנשים שבאמת שומעים. כי הקולות, יש עוד בתי קולות כאלה, כל מיני בת קול שיוצאות, אבל זה רגישות רוחנית, זה לא רגישות פיזית, זה רגישות רוחנית לעלבונה של תורה. אז מי שיש לו כאב על עלבונה של תורה, אז הוא מרגיש, שומע, כל מה שקשור בעלבונה של תורה. אתה יכול ללכת בירושלים, ולראות דברים, אפילו במאה שערים, שאתה רואה את עלבונה של התורה צועק מכל מקום. עכשיו אתה יכול גם לעבור במאה שערים, וכאילו לעבור ולא קרה כלום. ושם, העלבונה של התורה יש על הקירות, מלא פשקווילים כתובים. לא משנה עכשיו אם אתה מסכים, לא מסכים. אבל אתה רואה כאן, שומו שמיים, מאזין ארץ, חילול השם, כן, מדבקות כאלה, מודעות על הקירות. זה העלבונה של תורה כפי תפיסתם. אתה יכול לעבור, נגיד, עזוב אותך, מה זה הפתקים האלה. אתה יכול לעבור, לראות, לעצור, לקרוא, נגיד, אוי, נכון, זה אני מסכים. אחד, משהו מתוך כל ה... בשקביל הזה, נכון, יש בו היגיון. זה תחושה של עלבונה של תורה. ואתה יכול לעבור ברחוב. זהו. איך כתוב? כתוב, לא עלינו בעיר הנידחת. כתוב, שאם אין, כתוב, ואספו את כל שללה אל רחובה. אין לה רחוב. כן, אין לה רחוב. אומרת, עושים לה. עושים רחוב, בונים רחוב, מקום מרכזי שכל הציבור יבוא אליו, ומכניסים אותה בתוך החומה שלה. אם צריך, בונים חומה, שתיכלל בתוך העיר. זאת אומרת שיש דבר שנקרא, אם אין תעשה, לא עלינו זה בצד ההוא, אבל בצד השני, צריך אם אין רגישות כזאת, צריך לפתח אותה. לכן אומר פה הרמב״ם, שמה שאנחנו שמענו ממשה, זה היה מצד זה שנאמר על פי הגבורה, ולא מצד האותות והמופתים וכדומה. לכן אחד הדברים המעניינים, שצריך לתת עליהם את הדעת. כשאומרת התורה במעמד הר סיני, אנוכי השם אלוהיך, שרוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. שואלים המפרשים, רגע, למה אומר הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? היה אומר אנוכי השם אלוהיך אשר בראתי שמיים וארץ, אור וחושך, יום ולילה. כל הבריאה כולה. כי כל הבריאה כולה למעשה הייתה על פני עד מעמד הר סיני. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אם יקבלו ישראל את התורה מותר, אם לא אחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זה המדרש מספר. זאת אומרת, כל קיום העולם היה על מנת הר סיני. יבוא הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לגן שמור. אנוכי השם אלוהיך בראתי את כל העולם, חבר'ה, על מנת שתקבלו עכשיו את התורה. לא תקבלו, תוהו ובוהו. יגידו טוב, טוב, לא, יכפה על המרכב, יגידו טוב. מה הבעיה? הפעולה הסופית אותו דבר. הרי בהר סיני כפה עליהם הקיגיגית. אמר להם, אם אתם מקבלים מוטב, לא, פה תהיה קבורתכם. אז יגיד אותו דבר. אבל רק ישנה את הטקסט. אנוכי השם אלוהיך שבראתי שמיים וארץ. למה הקדוש ברוך הוא נוקט דווקא ביציאת מצרים?
נהנו לעם אז.
כן, אבל בסדר. אבל למה דווקא זה? תגיד את הכל. אז יש הרבה הסברים. כן, או אני פעם אמרתי, מה העניין של יציאת מצרים? מה העניין של יציאת מצרים? בראשית ברא אלוקים זה בערך מה שקרה לנו, אנחנו פה היום, לחורבן הבית. ייבנה מהרה. סיפור באלמה. אנחנו כואבים, אנחנו אבלים, צמים, מתאבלים, מעלים זיכרון בית המקדש בכל אירוע, בכל שמחה, עלי את ירושלים, על ראש שמחתי. אבל, בתכלס, גם בתשעה באב, לא קל לנו להתחבר. לרעיון עצמו. גם כשקוראים איכה, יש מי שעיניו דומעות, יש מי שלומד איכה. אנחנו בגלל המרחק הגדול מהחורבן, זה פועל עלינו באופן מאוד מאוד מסוים. זה לא פועל עלינו כמו שפעל דור אחרי החורבן. זה לא פועל עלינו כמו דור אחרי החורבן שהם הוראים הולכים ורואים את ירושלים או תנאים והם קורעים את הבגדים כי הם עדיין רואים את החורבות. לא. אנחנו רואים את השיקוץ על ההר וזהו. מה קרה? כי זה לא משהו שהיה איתנו בחוש הגשמי. לכן זה קשה לנו להחזיק. כי אנחנו גשם, אנחנו גשמיים. לכן הקדוש ברוך הוא שאומר לעם ישראל מתחת להר, מה אומר להם? אם היה אומר להם אנוכי השם אלוהיך אשר בראתי שמיים וארץ, היו עושים, כן, כן, כן. נכון, נכון. נו אז, בסדר, נו. איך זה בא? בסדר, יופי, בסדר, אבל מה? אז למה בגלל זה אני צריך ככה או ככה? מה העניין? היו שאלות, היה קושי לקבל. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא אומר להם, רבותיי, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מי נמצא למטה? יוצאי מצרים. הם יודעים מה זה המכה מהנוגס. הם יודעים מה זה את בנינו שיקעו בתית. מי שיכול עכשיו להגיד משהו אחר חוץ מאמן כן יהי רצון? משום מכרת התודה, שמכרת המציאות, זה נוגע לך.
זה
לכן זה חזק. זה כמו שאמר רבי משה. החוויה כל כך חזקה שאין מה לעשות. אז אם ככה חוזרת השאלה. למה כפה עליהם? היו צריכים להגיד, אשרינו מה טוב חלקנו, לתת ידיים, לעשות ריקוד מסביב להר. היי דידי דידי. ריקוד חסידי כזה או אחר, או גיוט תימני ארוך. מה זה? למה לכפות עליהם? רבותיי, הכפייה של הקדוש ברוך הוא על נעשה ונשמע הייתה מסיבה אחת. כדי לחבר את מה שאמרנו כאן. העולם הזה הוא עולם גשמי. והיה מאן דהוא שיכול היה לחשוב שקיום התורה זה רק בדברים הרוחניים שבה. כלומר, בכוונת הלב. באה מצוות סוכה, אני מקיים אותה בלב, לא בגשמי. כפה עליהם הר כגיגית. כפה עליהם את מה? את המציאות? כמו גיגה, זה קרה פה בגשמי. כמו שההר הזה הוא גשמי, גם המצוות הגשמיות, הן גשמיות, הן כאן. הן לא שם, הן פה. לכן צריך לזה כפייה. כי האדם הרוחני נוטה להיות ברוח, ולא בגשם. לכן כופה עליהם את הגשמיות, כופה עליהם את ההבנה, שזה לא בא לידי ביטוי רק ברוחניות, אלא במציאות. וזו הבעיה הגדולה של מי? דור המדבר. לכן דור המדבר לא רוצה להיכנס לארץ. אומרים, יופי, עכשיו נגיע לארץ, יהיה חריש, יהיה זריעה, יהיה איסוף. מתי נלמד? אז מה אם נלמד תורה? אבל אם הקדוש ברוך הוא ככה, אתם תבלו במדבר. כי אין קיום התורה אלא במציאות. כי התורה הייתה רוחנית לפני שקיבלתם אותה, ואין קיום למלאכים בתורה, אין להם שום מצווה. המימוש של התורה היא פה בעולם הגשמי. לכן כפה עליהם הר כגיגית. אז כל האותות שעשה משה, מה הם היו? מעל הטבע. למה? להראות להם שמה? שהמציאות לא יכולה להיות מעל הטבע. כל שינוי מהטבע זה לא מציאותי. כל שינוי מהטבע זה לא זה. זה צורך שעה, זה צורך עניין. אבל לא. זה לא דרכו של הקדוש ברוך הוא. דרכו של הקדוש ברוך הוא, שהכל בא בגשמיות בטבעי. והוא קבע את הכללים בטבעי. לכן בני ישראל לא מאמינים למשה בגלל האותות, אלא מאמינים בו כי בכל ביתי נאמנו. ולא בגלל האותות. ככה אפשר להבין דברי הרמב״ם. כי אחרת מה אכפת לי? שיהיה בגלל האותות. הרי איך כתוב? תנו לכם עוד. כלומר, בבקשה, תזמין. בחנו לי נפה זאת. זה לא שהקדוש ברוך הוא מלעם ישראל, תנסו אותי. אומרים חזר ברוך הוא, כן, וזה כן. זה מכוון, אתה רוצה לנסות את הקדוש ברוך הוא, אם הוא בסדר, תנסה אותו בתרומות ומעשרות. תבדוק, תראה שהוא בסדר. כי התורה מתירה את זה. אומר התורה מפורש, הקדוש ברוך הוא מפורש, ובחנו לי נפה זאת. תבחנו אותי בזה. אבל בשאר, מה זה? זה לא בעל פירות.
אבל הם חשבו, הוא מתנו להם.
תנו לכם עוד, כן. אז שם זה יותר זמני, לא אותו עניין.
אותו עניין.
כן, אבל בכללי, הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו, בטבע. לא מנהיג עולמו בניסים ונפלאות. ולמה? ובזה אנחנו נסיים. שאלתי את האדמו"ר פעם, למה היום אנחנו לא רואים שמורידים אבנים, מתים נהרות, מדזים חרובים, זה היה דבר של מה וכך בימי התלמוד. היום הכל כזה, יש מופתים, הכל דרך הטבע. אז הוא אמר, זה נורא פשוט. דור דור ודור שם, כל דור מתאים לו משהו אחר. בדור שלנו, אם אתה תוריד אש מהשמיים ביום הראשון, ואפשר, זה לא בעיה. אומר, יהיה אש על השולחן, יראו כולם את האש, יהיו ותעלם, תסתכלו, אפילו אין סימן. כולם יגידו, תשמע, אין מצב, היה אש, כי ראו, היה חם, אין, זה אש. כמו שהייתה אש יורדת ומלהטת סביב רבי שמעון וחבריו, רבי אליעזר הגדול וחבריו, למדו היה מסביב אש. זה לא בעיה, כי התורה כולה אש. זה לא בעיה. מחר תבוא אליי, מה תגידו לי? אתמול הורדת לנו אש. עכשיו מה, אנחנו רוצים חיזוק. יש לנו עכשיו חלושה, עכשיו רוצים חיזוק חדש. נו, עכשיו מה אני אוריד לכם עננים? טוב, נוריד לכם עננים. ירד גשם באמצע השלוחן מסביב והכל יבש, יופי. נגמרו ענן, תבואו עוד חודשיים, יש לי ירידה, מה עכשיו אני אוריד לכם? בסוף תגידו, תוריד לנו הקדוש ברוך הוא. כי זה לא מחזיק. אנשים בדור הזה לא מחזיקים מנס פעם אחת לכל החיים, לא. כל זמן צריכים משהו חדש.
אבל כבר יש תשובה לזה.
כן.
למה בזמן הזה לא מתרחש
נס? נכון, בגלל שהם, נכון, הם ראשונים כמלאכים וכו'. אבל זה לא, שאלתי אותו מה הוא אומר על זה. הוא אומר, היום אין דבר כזה. כי הנהגת הקדוש ברוך הוא היא אך ורק בדרך הטבע. ולמה? כי זה גדלות השם. כי כשהקדוש ברוך הוא עושה נס, אז מה? הוא ניקח. כי באמת רואים שזה מגדר הטבע. זה מעל הטבע. אז זה ניכר, כמו כל דבר שאתה רגיל להשתמש בו, הוא כבר לא שווה.
יש סיפור על רבי ישראל סלנטר, שהוא היה, סיפור מוכר אני חושב, שהיה מתריח אצל החסינאי, ותמיד סומך עליו, בקשרות והכל. פעם אחת בא להתריח אצלו, ורואה שהוא מזלזל במצוות, בנטילת ידיים וזה. שאל אותו מה קרה, אומר לו, היה אצלי משכיל אחד, זה כופר, פורק עול. ואומר לי, הנה, הנה, עכשיו אוכל, אוכל לא קשה וזה, ותראה, לא יקרה לי שום דבר, באמת לא קרה לו שום דבר, הוא מתהלך בריא בחוץ. הוא אומר, איפה הוא, אין דין ואין דיין. אז ככה הוא ירד באמונה שלו. טוב, בישראל, מחפש מה לענות לו. פתאום נכנסה הבת שלו עם התעודה שקיבלה, שקיבלה איזה ציון גבוה במוזיקה. טוב, אז אבא שלה אומר לה, תשמעי איזה קטע במוזיקה שהרב ישמע, שאת יודעת. אז אבי סן אומר, לא צריך. יש לה תעודה. לא צריך. אומר אותו דבר, גם כן. הקדוש ברוך הוא כבר הוכיח את עצמו ביציאת מצרים, וזה מה הוא צריך ל... יש כבר תעודה. כל פעם הוא יראה את הניסים שלו, זה לא...
אז יופי, את ניסים בדבר טוב. קודם מה שאמרנו, שכשאנחנו הולכים לרופאים, אנחנו לא בודקים ולא עושים להם בחינות. וכמו שאנחנו עולים באוטובוס, יש שם אחד יושב ליד ההגה, אנחנו לא יודעים אולי זה אחד לקח את האוטובוס. אנחנו עולים, משלמים, נוסעים. כי אנחנו סומכים, שמה? שהחברה שבה הוא נמצא, כבר עשתה את כל המבחנים לפני. והיא זאת שבדקה. כי אחרת, אוי ואבוי לה. אם יבואו רופאים באיזה קופת חולים, וכולם השם יראה לכם לא רופאים, הקופה תיסגר, אנשים לא ילכו. אם נהגים, כל נהג שני ושלישי, עד כדי שגנה באוטובוס, החברה הזו גמרה, אנשים לא יעלו. אנחנו סומכים על מה? על מי שנמצא מלמעלה. כך גם להבדיל אצל גדולי ישראל. כשאנחנו באים לרב, ואנחנו יודעים איפה הוא למד, ואנחנו יודעים מי המקום שלו, ומי ה... אז די, יודעים, זהו. ולא צריך להתחיל לבחון אותו ולשאול אותו ולעשות לו לראות את חוד על קנקנו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישרה בנו ברכה והצלחה, רפואה ובריאות. לכל המצרך, שיהיה שמחה כל אחד בביתו וכל אחד בענייניו, ושיהיה הרבה בריאות, בריאות בגשמיות ורוחניות, כך אומרים. ואנחנו לומדים את זה מיעקב אבינו, אתה זוכר, דיברנו על זה השבוע, שכתוב אצל יעקב אבינו, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, והיה השם לי לאלוקים. לא כמו אלה שאומרים לו, קודם כל והיה לי אלוקים, אחר כך, נתן לי לחם לאכול בגד ללבוש. אנחנו דבקים ביעקב אבינו, בדרכו. אתה הקדוש ברוך הוא תיתן לנו לחם לאכול, ותיתן לנו בגד ללבוש. ומי שנותן לנו בני, חייב לתת לנו מזוני, נכון? וחייב לתת לנו גם בריאות. אז אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא תשמע. יעקב אבינו לימד אותנו איזה תנאי. כן? אתה תיתן לנו את זה, ויהיה השם לנו לאלוקים. יהיה לנו כוח יותר לעבוד אותך בשקט, בשלווה. ככה אנחנו תרודים. מי בפרנסה, ומי בבנים, ומי בבריאות. תפנה אותנו מזה, נוכל לעשות את זה כמו שצריך. היא רצון באמת שנזכה לעשות רצון השם כרצונו, כדי שכל אחד ישלים תיקונו בעולם הזה, בגלגול הזה. אמן כן יהי רצון, שבוע טוב, אני מזכיר, שבוע קרוב, שבוע פרשת שבוע, יום רביעי. כל טוב.